שלום לכולם. רגע לפני שאנחנו מתחילים ותשמעו את המוזיקה הנהדרת של התוכנית, רציתי להוסיף התנצלות קטנה על הפרק הקרוב. הייתה לי תקלה טכנית במהלך ההקלטה שלו. היה רגע שחשבתי שהלך הפרק והייתי מאוד עצובה, אבל האורך הנפלא שלי צריך ישר הצליח לסדר את זה ככה שבערך מאמצע הפרק יהיה שינוי קל באיכות הסאונד. עדיין אפשר לשמוע מצוין, אז תהנו מהפרק הקרוב. שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. אני יהודית כץ, אני עושה את הפודקאסט הזה. זה פודקאסט על פסיכולוגיה ועל כלים מתוך הפסיכולוגיה ובעיקר מהמחקר הפסיכולוגי שיכולים לעזור לנו לחיות טוב יותר. אני מקווה שעד עכשיו אתם מרגישים שזה באמת מועיל לכם לחיים ואתם מיישמים את מה שאנחנו מדברים עליו. אז היום אני בפרק מיוחד בנושא לחץ, שהוא נושא שמעסיק את כולנו, ונמצאת איתי כאן פרופסור שרון טוקר. שלום שרון.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
מצוין.
איך מצב הלחץ היום?
בהתחשב בחמש שעות שינה, סביר.
זאת אומרת, הכל תלוי בנסיבות.
הכל תלוי.
מעולה.
גם.
אז פרופסור שרון טוקר היא חוקרת לחץ ושחיקה מהפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. אז כבוד הוא לנו שאת כאן איתנו בפרק.
כיף להיות פה.
תגידי, איך מגיעים לחקור נושא כזה, כמו לחץ?
חווים לחץ.
כן.
מנסים להבין למה ומה ואיך עושים את זה ומה עושים עם זה. ככה אני הגעתי לזה. עבדתי במשרה ניהולית, בקושי ראיתי את הילד שלי, הבנתי שככה לא צריך כנראה לחיות, פרשתי, הגעתי לאקדמיה ופשוט התחלתי לחקור לחץ.
וואו.
ממש תרפיה עצמית, אבל גם הבנה שזה משהו שצריך לחשוב עליו, לחקור אותו ושהרבה עובדים חווים אותו.
מעולה. את יודעת, אני חושבת שכל בן אדם שחושב על לחץ עולה לו אולי משהו קצת אחר. ששואלים, תגיד, אתה בלחץ, אז הוא עושה איזו סקירה שונה אצלו כדי לענות על השאלה הזאת. אז איך את מגדירה בעצם לחץ? שאני יודע שאנחנו ככה באותו קו.
אז זו שאלה מצוינת, כי האמת שאם את שואלת אנשים אם הם היו בלחץ או לא, הם יודעים להגיד. הם יענו תוך שנייה. הקושי הוא, כששואלים אותם מה זה לחץ, אז תראי שוני מאוד מאוד גדול, ואת זה גם אני וגם חוקרים אחרים עשו. חלק מהאנשים מגדירים את זה כגורמים, זאת אומרת, כשאת שואלת אותם מה זה לחץ, הם אומרים, זה עומס מאוד גבוה, והרבה שעות, וכשרוצים ממני המון דברים, אחרים מדברים על לחץ כהרגשה לא נעימה, ככאב ראש, כמתח בשכמות, חלק מדברים במונחים של גורם ותוצאה, אז הם אומרים, לחץ זה כשרוצים ממני המון, ואני מרגיש שאני לא מסוגל, וזה גורם לי למצוקה. אז ההגדרות פה הן מאוד שונות, והבעיה היא שאנחנו לא יודעים מה אנשים מגדירים כלחץ כשאנחנו שואלים אותם. אז מדברים על הדבר הגדול הזה, אבל אין לו המשגה עדיין שהיא מוסכמת היום, אפילו בקרב החוקרים.
זה יהיה מדויק למען הפרק שלנו להגיד שלחץ זה מה שאנחנו מרגישים כשמשהו חשוב לנו נמצא בסיכון?
על פי הופפול, כן?
על פי הופפול, כן. אבל על פיך לא.
לא, זה שילוב. אני מאמצת בחום את כל ההגדרות, כי אני חושבת שהן כולן יחד באמת מקיפות את המושג הזה, ואני חושבת שאי אפשר להשתמש במילה לחץ כמו שהיא. בדרך כלל כשאני מדברת על לחץ, אז אני מדברת על גורמי לחץ, כדבר נפרד, ואני יכולה למנות עשרות, ועל תגובת לחץ כדבר נפרד, ולחץ הוא בעצם התהליך שבו היו גורמים, ותפסתי אותם בצורה מסוימת, וכבר הגבתי אליהם בצורה מסוימת, אז יש פה עולם ומלואו בעצם בפנים.
מעולה. יש איזו רשימה מפורסמת כזו, שעשו פעם של גורמי לחץ, נכון? שאנשים דירגו כמה כל אירוע הוא מלחיץ, החל מגירושים, מוות, מחלה, שינוי מקום עבודה.
כן. אז זה באמת של הולמס וריי מ-1967, ששם יצרו רשימה. אבל היא התייחסה למשהו שנקרא אירועי חיים. בעצם דברים שקורים, יש להם התחלה וסוף מוגדרים, כמו לקיחת משכנתא, נישואים, גירושים, אבל דברים שהם די ברורים, ועד כמה הם מהווים גורם לחץ עבורם. אבל הרשימה הזאת, היא נוסחה ב-1967, ולכן למשל, הריון מחוץ לנישואים היה במקום השלישי שם. היום, איך לומר, זה ממש לא, לא היינו שמים את זה כמשהו שהוא במקום השלישי. בדיוק, אז זה מאוד מוטה, ועם השנים ראו ברור שהסדר של הפריטים ברשימה הוא לא ממש רלוונטי, ומאוד חשובים עוד דברים, כמו האם אני יזמתי או לא יזמתי את הדבר הזה, mm-hmm. את הגירושים האלה למשל, כן. או את ההיריון הזה. אם יש לי שליטה או אין לי שליטה על שינוי, mm-hmm. אז נכנסו פה זה, כן. עוד הרבה רבדים כן. גם לרשימה הזו.
אני חושבת שמה שהיה לי מאוד מעניין, כשעוד עשיתי mm-hmm. מגמת פסיכולוגיה בתיכון, כשלמדתי את המודל הזה, אז באמת הייתה התרומה שגם אירועי חיים חיוביים, במרכאות, יכולים להיות מלחיצים. נכון. כלומר, גם נישואים, שאנחנו mm-hmm. רואים את זה בתור אירוע מאוד חיובי בחיים שלנו, יכול להיות משהו מאוד מלחיץ.
נכון. אם נסתכל על הדבר הכי, כביכול הכי משמח, she said yes, את הצעת נישואין, אם אנחנו חושבים על מה שזוג ממוצע בישראל חווה בחצי שנה עד יום החתונה, שהיא כביכול דבר מאוד מאוד משמח, זהו אחד לחץ.
כן.
אם אנחנו חושבים באמת על מי יושב ליד מי, והדיג'יי והסמלה וזה, ורזיתי מספיק, גשמנתי מספיק, כאילו באמת. אז אנחנו לוקחים אירוע, או בכלל לידה של ילד, וכל הבדיקות שכרוכות בעניין, ואיפה אני ילד, ואיך זה יהיה, ומה אחר כך, ואם הוא חולה, לא חולה, עוד פעם דברים שהם מאוד חיוביים במהות שלהם, אבל אם נחזור להגדרה של לחץ, ככל שאני יותר חושבת במונחים של מה הסכנות, מה אני יכולה לאבד, מה יכול להשתבש בדרך, אז אני אתפוס את הדבר כמלחיץ, במקום כמשהו שהוא נותן לי משאבים.
כן.
בעיקר לוקח ממני משאבים.
כן, אז בעצם אומרת, אנחנו כולנו חווים לחץ, אבל זה גם טבעי. כלומר, זה לא
לגמרי.
משהו שאנחנו צריכים להילחץ מזה שאנחנו מרגישים לחץ.
נכון.
מה שהרבה פעמים קורה לנו, נכון?
כן, הגוף שלנו בעצם תוכנן מאוד יפה כדי להתמודד עם דברים שמאיימים עלינו. אז אם בפרי היסטוריה זה היה אריה או שריפה שפרצה בסוונה או משהו כזה, הגוף שלנו נועד לזהות את הסכנות האלה ולפעול בדרך כלל בצורה פיזית כדי להתמודד איתן. אז זה לא משהו שהוא רע. השאלה היא כמה מהדברים אנחנו מפרשים אותם כמשהו שהוא באמת מאיים, mm-hmm. כמו אריה או כמו שריפה בסוונה.
כן.
היום יש פחות, אבל...
נכון, ויש גם איזושהי השפעה שמה שאנחנו לומדים על לחץ משפיע אחרי זה על איך שאנחנו חווים
נכון.
את הלחץ.
עולה
כן. לי איזשהו סיפור, mm-hmm. עוד פעם מהתיכון, מפתיע היום
okay.
הפלשבקים שלי לגיל 18, אז... היה שיעור שלמדנו בעצם על לחץ, וזה היה אותו יום שבו היה לי איזשהו משברון עם האקס שלי מאז, ומי שזוכר את התחושות בתיכון, משבר עם האקס, או יותר נכון עם החבר העדכני, זה לא משהו נעים, ואני הייתי מאוד בלחץ מכל הסיפור הזה, ומהשיחה שהייתה אמורה להיות לנו, ובדיוק באותו יום למדנו על מודל הלחץ של סליה. כשסליה הוא ככה בזמנו היה אחד החוקרים המובילים בתחום של הלחץ, והוא בעצם ניסח את תגובת הלחץ. שהוא אמר שבהתחלה יש איזשהו גירוי שאנחנו תופסים אותו כמזיק או כמאיים, ואז לאט לאט הגוף שלנו מתחיל להגיב לזה בצורה שלילית. אנחנו מתחילים לעלות דופק, מתחילים להזיע, ואני זוכרת שבאותו רגע שישבתי שם בשיעור, והמורה הכתיבה, ככה השיעורים היו מתנהלים, הרגשתי את הדופק שלי עולה, התחלתי להזיע, וממש מה שהיא סיפרה בתור תגובת הלחץ, גרם לי להרגיש את זה. כשלפני זה הייתי כזה, טוב, אני בלחץ, אבל סך הכל הכל בסדר. וכמה שלמדתי על זה יותר, ככה הרגשתי יותר רע, עם מה שקורה ועם מה שצפוי לקרות לי, כשהמודל, השלב האחרון במודל, זה איזושהי תשישות
ומוות, דרך אגב.
ומוות, ואפיסת כוחות. וכשהגענו לזה, הרגשתי שאני עוד שנייה מתעלפת, כאילו זהו, אני עוד שנייה מאבדת כוחות. ומאז הייתה לי איזושהי מחשבה שאולי זה משפיע, כלומר, איך שאנחנו מגדירים לחץ, ואיך שאנחנו קוראים ללחץ, על איך שאנחנו חווים אותו.
מאוד, מאוד. אז קודם כל, סליה, הוא באמת הראשון שבכלל המציא את המושג לחץ, הוא טבע את המונח הזה. לפני כן אף אחד לא עשה שימוש במילה הזאת בהקשר פסיכולוגי, וזה רק 1936.
וואו,
אז,
זה ממש לא
אחד,
מזמן.
כן, אף אחד לא דיבר בכלל על המילה לחץ. סיפור קצת מעניין, כי את אומרת, מישהו בעצם מדבר על זה כל הזמן, מישהו משכנע אותנו שזה דבר רע, זה מלחיץ. אז אנקדוטה קטנה, חברות ה... או בוא נאמר ככה, נשאל את המאזינים שלנו, אם יש להם מושג, למי היה אינטרס לממן את מחקרי הלחץ, כדי שאנשים באמת יחשבו שלחץ זה דבר רע.
וואו.
תמיד שאני שואלת, אז אנשים אומרים לי, חברות התרופות, ואני אומרת, אבל אין היום תרופה ללחץ, רגיון זה לא תרופה, זאת אומרת, אין היום תרופת מרשם ללחץ. אז מי שמימן זה חברות הטבק, שהיה להן אינטרס, באמת.
וואו, איזה אנקדוטה.
כן, כן, זו אנקדוטה מהממת, לא המצאתי אותה. בעצם חברות הטבק בשנות ה-50 התחילו לתבוע אותן על הקשר בין סיגריות וסרטן, וניסו למצוא שעירים אחרים להזזל ולהראות שבעצם הבריאות של אנשים נפגעת בגלל גורמים פסיכולוגיים ולא בגלל אישון, ולכן היה להם אינטרס לקדם את השימוש. הם אפילו מימנו את המחקרים של סליה בחלקם, והוא שיתף איתם פעולה.
וואו, הייתי בטוחה שאת הולכת להגיד שהסיבה שהם מימנו את זה, זה בגלל שהם שיווקו את הסיגריות כדבר מרגיע.
אז גם, אבל יותר מזה, הם אפילו מימנו מחקרים שיראו שאם את מפסיקה לעשן, זה מכניס אותך ללחץ, ואז תחטפי התקף לב. אבל זה לא רק זה. למשל, אחרי המשבר שהיה ב-2008, המשבר הכלכלי בעולם, הייתה קבוצת חוקרים שרצתה לראות אם הייתה עלייה בתחלואה. כי אנשים הרי בסך הכל חווים קשיים כלכליים, אז הם יכולים פחות לפנות לרופא, mm-hmm. או יש לזה כל מיני ביטויים. אז הם עשו מחקר וראו איזה מילות חיפוש היו בגוגל באותה תקופה בהקשר של תחלואה, ועשו מיפוי ואמרו, כן, באמת אחרי המשבר הכלכלי, אנשים חיפשו יותר מידע על הפרעות שינה, על כאבי בטן, כאבי גב וכולי. הם לא בדקו בכלל בשום צורה את המילה לחץ במחקר שלהם, זה בכלל לא היה חלק מהעניין, אבל התקשורת חגגה על זה ואמרה, בעקבות המשבר ב-2008, אנשים פיתחו יותר סימפטומים של לחץ. Mm-hmm. אבל היי, זה לא מה שהחוקרים בדקו בכלל. זאת אומרת, העיסוק הזה בהיבטים השליליים, הוא משרת הרבה גורמים, ואנחנו גם אוהבים, בדיוק כמו שאנחנו אוהבים ללכת ללונה פארק, ולעלות על הרכבת שנורא מפחידה אותנו, או לראות סרטי אימה, אז לפעמים אנחנו קצת נהנים לקרוא על הדבר הזה שאנחנו חווים, ושיש לו השלכות רעות. זאת אומרת, יש פה שני צדדים, זה מושך אותנו מאוד. אם תקישו בגוגל את המילה לחץ, תקבלו 7 מיליון דפים. זה אמיתי, בדקתי. אז זאת אומרת, העיסוק בזה הוא באמת מאוד מאוד נפוץ.
את יודעת, אני חושבת על זה מתוך הזווית של האדם שחווה לחץ בחיים שלו, ואני מרגישה שזה איזשהו מלכוד, כי מצד אחד אין בן אדם שלא חווה לחץ, ורובנו חווים המון לחץ בעבודה במיוחד, וגם בעוד דברים. מצד שני, אנחנו שומעים רק דברים רעים על לחץ, ואנחנו לא מרגישים שאנחנו יכולים לצאת מזה, אז אנחנו כמו עם הגב לקיר. אני מרגישה לחץ, לחץ זה רע, הולכים לקרות לי דברים רעים, ואין לי מה לעשות עם זה, כי אני הולכת להרגיש לחץ עוד עד שארית חיי. והשאלה היא מה אפשר לעשות עם הדבר הזה. אז יש אנשים שאולי ינסו להתעלם או להתכחש ולהגיד, "לא, הכל בסדר. אני לא בלחץ, ככה זה צריך להיות", אבל אנחנו לא באמת יכולים להדחיק את הלחץ או להתעלם ממנו, כי הוא כל הזמן צף וחוזר, נכון, זה משהו יומיומי. או שאנחנו מנסים להימנע מהלחץ, אבל גם הוא חוזר אלינו מכל מקום, העבודה שלנו לחוצה, היום יום שלנו לחוץ, החדשות מלחיצות, המערכות יחסים שלנו מלחיצות. אז מה אפשר לעשות?
כן, אז אני רק אחזור לזה שאם אנחנו מרגישים את זה בכל המערכות האלה, זה בגלל, כמו שאמרנו בהתחלה, שלחץ יושב על הדברים החשובים לנו, המהותיים לנו בחיים. אז שאנחנו מרגישים שמערכות היחסים שלנו מלחיצות, והעבודה שלנו מלחיצה, והילדים מלחיצים, אז אני יכולה לבוא ולהגיד, רגע, היי, זה אומר שהדברים האלה חשובים לכם. הרי אם נסיר ברגע זה את הילדים, חס וחלילה, אבל בסדר, נגיד, בואי נסיר את הילדים, נסיר את המשפחה, נסיר את מקום העבודה, אז לא תהיה בלחץ, נכון? ואנשים הרבה פעמים שוכחים שאלה הדברים שהם הדברים המהותיים עבורם. וזה בסך הכל אומר שיש משהו חשוב להם, שיש להם איזה שהן מטרות, יעדים, דברים שהם רוצים להשיג, וכן, יכול להיות שהם לא ישיגו אותם היום, אולי מחר, אולי אף פעם לא, אולי הם ישיגו יעדים אחרים. אבל להסתכל על זה כל הזמן כאיום, במקום כאתגרים שיש להם, זה חלק מהעניין. אז יש פה קצת סיבה ומסובב, זאת אומרת, אנחנו גורמים לעצמנו. אז זה מתקשר לשאלה של מה אפשר לעשות עם זה. אחד מהדברים שנמצאו יעילים בספרות, זה כל מה שקשור לטיפול קוגניטיבי התנהגותי. זאת אומרת, או תרפיה קוגניטיבית התנהגותית, לנסות ולחשוב בצורה שונה, אנחנו מתקשרים מאוד לבלוג, לפודקאסט שלך על פסיכולוגיה חיובית, לנסות ולחשוב על הדברים בצורה קצת אחרת. כי מתי מתעוררת תגובת לחץ? כשאני חשה אובדן, או חשש מאובדן. אז אוקיי, נניח שהרופא זרק איזושהי הערה לגבי זה שהילד שלי לא ירים את הראש בזמן, או המנהלת שלי ביקשה כרגע שאני אגיש פרויקט והפרויקט עוד לא מוכן, כמה אני באמת בונה לעצמי סיפור שאי עמידה ביעדים האלה, זה שהוא לא ירים את הראש, זה שהפרויקט לא היה מוכן, באמת מסכן אותי, באמת כל כך נורא, זה עד כדי, כל הביטחון העצמי שלי יושב רק על הדבר הזה. אז אנחנו רואים שככל שאנחנו בעצם משנים את דפוסי החשיבה, מחשיבה בשחור לבן, או חשיבה קטסטרופלית, או חשיבה כזאת של fortune telling, ניבוי עתיד, אני יודעת בדיוק, אני יודעת שזה יהיה נורא, ואם אני לא אעמוד בפרויקט, אז לא יצרפו אותי לצוות, ואז אני לא אוכל לעשות א', ב', ג', רגע, אל תלכי כל כך רחוק.
אז זה בעצם מתייחס לזה שבסוף לחץ זה מה שאנחנו מרגישים ויודעים להגיד, הרגשתי לחץ, ומשהו שבאמת מאוד עוזר גם לאנשים שאני עובדת איתם, זה להכיר את המודל הקוגניטיבי הזה. כלומר, להבין, בוא נעבור עליו רגע שהמאזינים גם יכירו, שיש כל מיני אירועים שקורים לנו בחיים, ועל רוב האירועים אפשר להגיד שבפני עצמם הם ניטרלים, נכון? אם יש לי דדליין, הדדליין הזה הוא לא טוב ולא רע, אלא הוא פשוט דדליין.
נכון.
ואני מעניקה איזושהי פרשנות לאירוע הזה, איזושהי מחשבה. אני אומרת, אם הדדליין קרוב, אז אולי אני לא אספיק כי אני לא מספיק טובה. או אם הבן זוג שלי רב איתי, אז הוא הולך להיפרד ממני. ואני מעניקה כל מיני פרשנויות, והפרשנויות האלה מולידות את התחושות שלי. כלומר, נכון. אני מרגישה לחץ או חרדה או פחד בעקבות המחשבה שאני הענקתי למה שקרה, וזה כמובן מוליד גם התנהגויות בתורו של אולי להימנע מלעשות משהו, או לריב עם אנשים, כלומר, כל מיני תגובות שיכולות להיות לנו כתוצאה מלחץ. אבל המקום הראשון להתערב, מה שאת אומרת, זה להבין מה הפרשנות שלי לאירוע ולהטיל קצת ספק. להגיד, בדיוק. האם יכול להיות שיכלתי לחשוב עכשיו משהו אחר? האם חברה שלי, אבא שלי, אח שלי היה חושב משהו אחר באותה סיטואציה בדיוק?
נכון. אז אחד התרגילים שאני גם נותנת לאנשים שלי יצא לעבוד איתם, ולא המצאתי את זה, פשוט מעקב שבועי כדי לזהות את המחשבות האלה. אז בכל פעם שמתרחש אירוע לחץ, לעצור רגע אחד וממש לכתוב, להכין שתהיה איזה מחברת או אפליקציה, לא משנה. מה חשבתי באותו רגע? מה עבר לי בראש? איך הרגשתי? איך הגבתי? וכשעושים מיפוי כזה לאורך השבוע, מתחילים לראות איפה בעצם אני, איפה מתעוררות המחשבות האלה של אובדן, ועד כמה הן מדויקות. עכשיו, עוד תרגיל שאפשר לעשות, זה כמובן לשאול את עצמי, אוקיי, בעוד שנה מהיום, איך אני אסתכל על הריב הזה שהיה לי עם השכנה, לצורך העניין? נורא רבנו על זה שנעלו או לא נעלו את הדלת בכניסה. זה יצבן אותי, זה שיגע אותי. אוקיי, ובעוד שנה מה תגידי על זה? וברגע שאני מבינה שבעוד שנה מהיום, כשאני אסתכל על זה, אולי אני אצחק, אני בסביר להניח שאני אפילו לא אזכור את הוויכוח שהיה איתה, אז מחלחלת ההבנה שהאובדנים האלה שאני מדמיינת באותו רגע הם לא עד כדי כך מהותיים. זה גם מוביל אותנו לכל מה שקשור לתחום של מיינדפולנס. עכשיו, מיינדפולנס, יש אנשים שרואים אותו קצת יותר בעוד משהו ניו אייג'י כזה, מדיטציות. לא, זה לא העניין. העניין הוא לעצור רגע בכאן ועכשיו, ולהתבונן על מה שהיה עכשיו, על השיחה עם השכנה לצורך העניין. בלי לחשוב על מה יהיו ההשלכות הלאה, בלי לחשוב לאן זה מוביל, ועל איזה עוד סיכונים יהיו, ואולי עכשיו אני לא אדבר איתה בכלל, אף פעם, וכבר לא יהיה נעים בחדר מדרגות. רגע, יש דלת, צריך לסגור, לא צריך לסגור, להתרכז במהות של הדברים.
זה יותר לחזור אני קוראת לזה, זה מה שזה.
בדיוק.
ולא למה שיקרה אחר כך, ואיך זה יתפתח.
בדיוק, בדיוק.
ובכלל, כשמדברים על חרדה, שהרבה פעמים מקושרת ללחץ, חשוב להזכיר שחרדה, ברוב המוחלט של המקרים, ואם לא הייתי רוצה להיות זהירה, הייתי אומרת בכל המקרים, היא משהו שקורה בעתיד. כלומר, זה משהו שאני חוששת שיקרה לי אחר כך.
ועדיין לא קרה.
ולא קרה.
ולא בהכרח יקרה.
נכון. וברגע שאני חוזרת לכאן ולעכשיו, אז הרבה יותר קל לנטרל את זה, כי זה עוד לא קרה. אני בכלל לא יודעת אם זה יקרה, אבל מה שקורה עכשיו הוא די בסדר, סך הכל. כלומר, ברגע הזה שום דבר נורא בדרך כלל לא קורה.
נכון. וגם כשקורה, אז אולי הוא קורה למישהו אחר, הוא לא בהכרח קרה לי. אחד המחקרים שעשינו, שהתחלנו אותם ב-2002, בעצם נערך בקרב עובדים ישראלים, משהו כמו 1,400 עובדים ישראלים, ואספנו מידע על פחד מטרור. כי ב-2002, באינטיפאדיה השנייה, היו הרבה פיגועים. ושאלנו אנשים כמה הם חוששים מטרור. עכשיו, החשש מטרור היה לגיטימי, כי כן, נכון, היו פיגועים, אבל כל האנשים, רובם ככולם, שאנחנו ראיינו, לא נחשפו באופן ישיר לאירוע טרור, לא נפגעו מאירוע טרור, ועדיין היה חשש. ואותם אנשים שחששו יותר מאחרים, וזה גם גברים וגם נשים, לא היה שום הבדל, לאורך השנים, אחרי 7 שנות מעקב, פיתחו יותר הפרעות שינה, נדודי שינה, ואחר כך גם יותר שחיקה בעבודה. Mm-hmm. זאת אומרת, החששות שלנו מאיזה משהו מעורפל עתידי, שיכול או לא יכול לקרות לנו, ככל שאני יותר משכנעת את עצמי, שהדבר הזה הוא באמת מסוכן עבורי, יש לו השלכות ארוכות טווח, כי אני נמצאת כל הזמן במצב של עוררות. Mm-hmm. בעצם הגוף שלי, הוא כרגע מרגיש כאילו שכבר כן, הפיצוץ הוא פה מעבר לפינה. עוד דברים שבאמת עוזרים, זה כל הנושא של פעילות גופנית. Mm-hmm. אנחנו רגילים לחשוב על זה בתור משהו שאולי עושה הרגשה טובה, אנחנו גם נהיה קצת יותר חטובים ומשתחררים אנדורפינים, אבל זה לא רק זה. בעצם כשאנחנו חושבים על, או יודעים מה שקורה כשמתעוררת תגובת לחץ, זה שיש לנו עוררות פיזיולוגית בכל הגוף, והלב פועם מאוד מהר, וכלי הדם מזרימים דם בעוצמה מאוד גבוהה. יש לחץ דם יותר גבוה לכל האיברים, כדי שנוכל לבצע את מה שהטבע ציווה עלינו, לברוח או להילחם. אנשים שהם בכושר גופני יותר טוב, מראש המערכת שלהם פועלת בצורה יותר יעילה. זאת אומרת, הדופק שלהם יעלה פחות, העורקים שלהם יותר גמישים, ולכן הדם יזרום בצורה יותר טובה והתפתח פחות עודף.
מעניין.
כן, כן, פחות לחץ דם. הפוקוס אחר, זאת אומרת, התגובה הפיזיולוגית של הגוף ללחץ, כשאנחנו בכושר, יותר טובה. במחקר שערכנו גם בקרב אלפי אנשים, באיכילוב, בקרב אלפי עובדים, אותם אנשים שחוו כבר שחיקה בעבודה, אבל שכן הצליחו לעשות פעילות גופנית, לאורך זמן לא פיתחו סימפטומים של דיכאון. וככל שהם עשו יותר פעילות גופנית, הסיכוי שלהם לפתח ממש דיכאון בתקופת מעקב של גם כמה שנים טובות, היה נמוך יותר. זאת אומרת, הפעילות הגופנית מגנה עלינו גם ברמה הפיזית וגם הנפשית. זה משהו קריטי.
גם להפך ברמת, כשאנחנו כבר חווים את הלחץ, או שאנחנו, אפילו יש מחקרים כאלה על אנשים שיש להם חרדה שמאובחנת קלינית, או דיכאון שמאובחן קלינית, אז פעילות גופנית זה אחד הדרכים לצאת מהמצב הזה. ככה שזה לא רק במניעה, אלא זה גם בהתמודדות.
נכון. אם אנחנו חושבים אפילו על מה שקורה לנו כשאנחנו חווים תגובת לחץ, ואת תיארת קודם מצב שבו את יושבת בכיתה, בתיכון, והלב שלך דופק והזעה. מה זה אומר? שבאותו רגע הגוף שלך מגיב לאיום. Mm-hmm. מבחינתך זה היה איום אמיתי, אני לא יודעת מה היה עם החבר, אבל יעזוב, לא יודעת מה הסיפור, mm-hmm. אבל האיום מבחינתך את תופסת אותו כאמיתי. והגוף שלך מגיב רק בצורה אחת, הוא רוצה לברוח משם. אז הוא מעלה את הדופק, ויש הזעה וכל מה שצריך כדי לאפשר לך לברוח. אבל מה את עושה? את נשארת לשבת בכיתה. וככל שאת נשארת לשבת יותר, הגוף שנמצא בעוררות מזיע יותר, כי כן, הלב שלך פועם, והכל שם נמצא.
כי הגירוי המאיים עדיין נמצא.
הגירוי עדיין נמצא, ולא נתת לגוף שלך את מה שהוא היה צריך לעשות, שזה באותו רגע לקום, לצאת החוצה, או לרוץ, או לעלות ולרדת כמה קומות של מדרגות.
או להילחם במורה שתפסיק לספר על המודל.
אז מה שאני למשל ממליצה לאנשים שחווים כרגע, מקולטת שמשהו רק קורה, ואת כבר מתחילה להרגיש את הלב פועם, זה אומר שהגוף שלך כרגע צריך לזוז. אי אפשר להתווכח עם זה, הוא צריך לזוז. ולכן ברגע שניתן לו לעשות את מה שהוא צריך, וניתן לו לזוז, אם זה פשוט לצאת לחדר המדרגות, לעלות 3 קומות ברגל ולרדת, אז אני נותנת לשרירים את ההרפיה שהם צריכים, כי הם זקוקים לה. הכבד שלי כבר שחרר סוכר לדם, אז אני נותנת לסוכר הזה באמת להיכנס לשרירים ולפעול. אני נותנת ללב שלי לחזור לפעולה נורמלית. אז זאת אחת ההמלצות הכי חשובות. פשוט ברגע שמזהים את הדבר הזה, לזוז קצת, כי הגוף שלי כרגע מכיל המון אנרגיה עצורה שלא יכולה להשתחרר. כן. אז לא להישאר לשבת בזמן לחץ.
אם אנחנו כבר ככה בנושא של כלים שנכנסנו אליו, אז אני חושבת שחשוב לדבר גם על כתיבה ככלי שיכול לעזור.
מאוד, מאוד.
הרבה פעמים כשאנחנו מרגישים את הלחץ, ויש לנו המון מחשבות בראש, ואנחנו נוטים לחשוב בצורה שהיא מאוד מעגלית, נכון? זה נקרא בפסיכולוגיה רומינציה, שאנחנו חוזרים על אותה מחשבה כן. שוב ושוב ושוב, אז להוציא עת ודף, ופשוט לפרוק את של ליבנו, יותר נכון, את מה שבמוחנו, זה גם יכול לעשות לנו המון סדר, כן. זה גם יכול לפרוק את הדברים, זה יכול לעזור לנו למצוא איזושהי משמעות במה שקורה. אז, וזה כלי מאוד פשוט, נכון? כל אחד יכול להוציא דף כן. ופשוט לכתוב. אז זה גם מומלץ.
וגם כל מה שקשור ל הוקרת תודה, מה שנקרא gratitude, אז על זה כבר יש סדרה די מבוססת של מחקרים, שמדברת על הכלי המאוד פשוט של כל יום לפני השינה, לכתוב שלושה דברים חיוביים שקרו. יש לזה כל מיני גרסאות, יש כאלה שאומרים להודות על, אני לא יודעת אם צריך להודות בהכרח למישהו, אבל הזיהוי הזה של שלושה דברים טובים שקרו במהלך היום, הוא מאפשר לי לאורך זמן במהלך היום כבר לשים לב לרווח משאבים ולא רק לאובדן משאבים. אז זה גם כלי שכשעושים אותו עושים במשך שלושה שבועות, ברצף אנחנו רואים שינוי אצל אנשים.
שזה בעצם מגיע מתוך גישה של בוא נתחסן מראש, נכון? בוא נגרום לסך המשאבים הכולל שלנו להיות גבוה יותר.
זה אפילו לא להיות גבוה יותר, זה לזהות. כן. אנחנו, הפיזיולוגית, המוח שלנו ממש ממש טוב בזיהוי של סכנות. והוא פחות טוב בזיהוי רווח משאבים, כי זה לא הדבר ש... אנחנו פחות עושים את זה, בקיצור. אז אם אני מכריחה את עצמי כל יום לזהות שלושה דברים טובים שקרו, אז ביום הראשון זה יהיה קשה, ואז אני אומרת למי שאני עובדת איתו, אין בעיה, מצאת החנייה, האוכל היה טעים, החשמל עבד בחדר מדרגות, תכתוב את זה. ומה שקורה בשבוע השני, מתחילים פתאום לשים לב שזה לא שבערב הם בכך כותבים את זה, אלא במהלך היום קורה משהו ואז אומרים, אני אכתוב את זה בערב. וגם בשבוע השלישי זה קורה. ושם נוצר השינוי. זה בעצם במהלך היום לזהות דברים חיוביים ולא רק שליליים.
מעולה.
אז זה בהחלט כלי יעיל.
זה כלי מצוין, כן. שנגענו בו בכמה וכמה פרקים, אתם כן. מוזמנים לעשות עוד השלמות. עוד דברים שאני חושבת עליהם, זה כל מה שנוגע לשהייה בטבע. זה גם משהו שיש עליו די הרבה דאטה, כן. שהוא מרגיע אותנו. ואני תמיד חושבת שהסיבה שזה מרגיע אותנו, זה בגלל שזה נותן איזה בום של פרופורציה. יש משהו בטבע שהוא נורא... עוצמתי ונורא גדול, כן. ולפחות אצלי כשאני הולכת לטבע, אני מרגישה שזו הסיבה שזה מרגיע אותי.
כן.
יש כל מיני פרשנויות במחקר ללמה זה מרגיע עוד מעבר לזה, אבל זה גם משהו שאנחנו כן. יכולים לעשות.
אז גם בכלל הצבע הירוק, במיוחד ירוק כזה טבעי בהיר, נמצא כמשהו שמרגיע פעילות מוחית, יש על זה מחקרים מאוד מאוד חמודים. ועוד משהו, בעצם כשאנשים עושים איזושהי תרפיה ממש, ואפילו מגדלים קצת עציצים, עצם העובדה שאנחנו שותלים זרע ורואים התפתחות ורואים איזשהו תהליך חיובי שמתרחש, כבר מכניס, אני לא יודעת אם זה פרופורציה, אבל הבנה שיש פה תהליך של צמיחה ולאו דווקא של דעיכה. כי כשאנחנו חושבים על לחץ, זה משהו שהוא נורא קשור לדעיכה, של סיכון, של אובדן, והנה משהו שפתאום מתפתח וצומח וגדל. אז זה גם חלק מהעניין, אבל הצבע הירוק מאוד מאוד, מאוד עוזר, גם לטיפול בהפרעות קשב, להרבה דברים, שבו משהו מאוד מרגיע.
אני חושבת שבכלל לעסוק במשהו שהוא משמעותי בשבילי ועושה לי טוב, זה משהו שיכול להיות גורם מחסן גם מלחצים אחרים. וזה מתחבר נורא לאיזון שדיברת עליו בין משאבים. כי ברגע שאני עושה משהו שאני מרגישה בו משמעות, שכיף לי לעשות אותו, אז אני מרגישה שיש לי משהו להישען עליו.
נכון.
זה כמו איזה עמוד תווך כזה בחיים שלי.
כן. אחד התרגילים שאני גם נותנת לסטודנטים שאני עובדת איתם, שהם כולם אנשים עובדים, זה בעצם לחשוב על גורמי הלחץ הכי משמעותיים שלהם, ואז למנות את כל הדברים שהם מאבדים בגללם, וקל להם מאוד לרשום את כל האובדנים, ואז אני אומרת, אוקיי, עכשיו בואו תחשבו מה אתם מרוויחים בזכות זה. עכשיו, לפעמים זה קשה, זה יכול להיות זה שאני צריכה להישאר 12 שעות ביום במשרד, אוקיי? אני יכולה לחשוב על הרבה מאוד דברים שאני מפסידה, אבל בואו נחשוב מה אנחנו מרוויחים, ואז אפשר להתחיל לחשוב על זה שקידמתי את הפרויקט שלי. אולי זה יתורגם לאיזשהו קידום עתידי. בזמן הזה הספקתי לעשות א', ב', ג', יצרתי יותר קשרים חברתיים, כי אולי בבית כרגע דווקא אין מי שמחכה לי. זאת, כל אחד עם הרווח שהוא אולי מצליח לזהות, אבל ככל שאני מצליחה לחשוב יותר על המשמעות החיובית של הדברים, תחושת הלחץ יורדת. אז זה גם עוזר.
אז זה יופי. כל הנושא של מוזיקה, זה גם משהו שיש עליו הרבה דאטה, שזה מרגיע אותנו. גם, אני חושבת, מכמה סיבות. אחד, כי זה גורם לנו פתאום להיות נוכחים במשהו אחר, משהו שקורה כן. עכשיו, הצלילים של המוזיקה, הקצבים. שתיים, זה כיף לנו. נכון, יש הרבה מוזיקה שהיא משמחת אותנו ומייצרת אצלנו רגשות חיוביים, שזה משהו שהוא קצת, בוא נגיד, מאזן את הרגשות השליליים שאנחנו מרגישים מהלחץ.
עוד משהו שהוא קריטי זה נושא של שינה, שזה אחד הדברים הראשונים שצריך לטפל בהם, ושאחד הדברים הראשונים שנפגעים בזמן לחץ. אבל למעשה כשאנחנו לא ישנים מספיק, זה בעצמו מהווה גורם לחץ, כי המוח הפרימיטיב שלנו עדיין מזהה את זה כמצב שבו אני במערה, יש כנראה אריה בחוץ, ולכן אני צריכה להיות בהיקון. זאת אומרת, חוסר שינה משחרר בעצמו תגובות לחץ, ולכן אנחנו ממליצים לאנשים שחווים לחץ לשמור על רוטינת שינה מאוד מאוד מוקפדת. שזה אומר 7 שעות, זה אומר לא לראות טלוויזיה בחדר השינה, אלא לשמור את המקום הזה, קוראים לזה היגיינת שינה, אבל לשמור על מצב שבו אני באמת מצליחה לשמר דפוסי שינה בריאים, וזה מנגנון התאוששות אדיר.
וואו. אז דיברנו על המון כלים, שאני חושבת שאת כולם אפשר גם לתרגל כמניעה, כלומר, כאיזשהו משהו שמוסיף לנו חוסן ומשאבים מראש, וגם במצב שאנחנו כבר חווים את הלחץ, ואנחנו מנסים להפעיל איזושהי התערבות שתעזור לנו להרגיש טוב יותר. שההמלצה שלי כמובן היא תמיד לתרגל את הדברים מראש, ולהיות מוכנים לזה, כלומר, לא רק לתת תרופה למכה, אלא באמת להיות חסינים. אבל נשאלת השאלה, כמה אנחנו רוצים בכלל להגיע למצב שבו אנחנו צריכים להתמודד עם הלחץ אחרי שהוא הופיע וכבר קיים בחיים שלנו, וכמה אנחנו צריכים להסתכל על כל הדבר הזה מתוך זווית של בוא נמנע את זה. כלומר, בוא לא נהיה בלחץ, בוא לא נעבוד בעבודות שמלחיצות אותנו, עד כמה שאנחנו יכולים כמובן.
אז תראי, את בעצם אומרת, אולי אפשר לפתח אדישות מסוימת לנושא הזה, אבל אז הדברים לא יהיו חשובים לנו, ואז יתורגם גם לאדישות, גם כלפי דברים חיוביים. אז צריך להפריד בין במה אני עובדת, אולי לבין איך אני עושה את הדברים. אז בהנחה שאנחנו לא יכולים לבחור מקום עבודה, אני עדיין יכולה להחליט איך להתנהל בתוכו, מבחינת השעות, מבחינת פרויקטים שאני לוקחת על עצמי, עם מי אני מתקשרת, עם מי אני משתפת פעולה, כמה אני אומרת כן לדברים. רואים שאנשים שנשחקים, אנשים שאומרים כן לכל דבר, והם בוקחים על עצמם.
שלא מצליחים לשים את הגבול.
בדיוק, הם בעצם, גם יש לזה ממש מונח די חדש, זה self-initiated stress, אני בעצם לוקחת על עצמי הרבה מאוד עומסים, וככל שאני יותר בלחץ, אני בעצם עושה עוד יותר, זה גם נקרא עוד self-undermining, אני בעצם יוצרת, אני מכניסה את עצמי למצבים של, שכרוכים בסופו של דבר באובדן.
מה את חושבת על מודל של לבחון גורמי לחץ, לחשוב מה בשליטה שלי ומה לא בשליטה שלי, ואיפה שזה כן בשליטה שלי, אז לעשות את כל מה שאני יכולה כדי שזה לא ילחיץ אותי. למשל, להגיע למשרד לא בשעות של הפקקים, במידה ויש לי משרד גמיש, או לפתור את הקונפליקטים שלי במערכת יחסים, ככה שלא יהיו כל כך הרבה מתחים כל הזמן, זה דברים שהם אולי בשליטה שלי. לעומת זאת, יש דברים כמו זה שאני לא יודעת מה יקרה מחר, יש לי חוסר ודאות בכללי בחיים, שזה גורם לחץ שהוא לא בשליטתי, נכון?
אז נדרשת פה יכולת ניטור עצמי מאוד גבוהה, כי בעצם מה שאת מתארת לי זה מצב שבו את אומרת, אוקיי, אני כבר יודעת מה הם הגורמים, ואני יודעת אולי אפילו מה לעשות איתם. אבל באמת השלב הראשון הוא לנסות להבין בכלל לעשות את המיפוי הזה של מה הם הגורמים. דיברנו קודם על ממש להכין מחברת כזאת, ולאורך שבועיים ממש לכתוב ולזהות כמה פעמים חוזרות מערכות היחסים האלה בתוך למשל בתוך 3 השבועות, או השעות, או לא יודעת איזושהי אינטראקציה אחרת. ואני מנסה לחזור גם לאותם אנשים שעובדים כרגע במפעל, או במוקד שירות לקוחות. המון אנשים עובדים היום במוקדי שירות לקוחות, וצריכים להגיע למשמרת שהיא מאוד תחומה בזמן, הם לא יכולים לצאת מוקדם או להגיע מאוחר, בקושי הפסקות שירותים, ובטח לא לבחור מי הלקוחות שהם מדברים איתם. אז השאלה היא גם מה בפנים אפשר לעשות. למשל, אם לקוח צעק עליי, אני יכולה לקחת את זה בצורה מאוד מאוד אישית, ושזה יפגע בדימוי העצמי שלי, או להגיד זה שלא, זה לא שלי. זאת אומרת, לעשות הפרדה בין הכעסים שלו, לבין איך שאני חווה את זה ברמה האישית. אז שם, עוד פעם, יכולה לעשות עבודה. כן. שבעצם לפרש מחדש את התגובה שלי לצעקות של הלקוח הזה.
שזה אצל כל אחד מאיתנו, מה שבשליטה ומה שלא בשליטה, זה לאו דווקא יהיה אותו הדבר. נכון. אבל אני כן חושבת שחשוב לזכור ש הרבה פעמים אנחנו תופסים את המצב כפחות, נקרא לזה, גמיש ממשהו באמת. כלומר, אנחנו אומרים, אני לא יכולה לבקש מהבוס שלי לבוא מאוחר יותר לעבודה, כשבפועל, אם הייתי מבקשת, יש סיכוי לא רע, שאולי הוא אומר כן. אז יש יותר אפשרויות ממה שאנחנו חושבים שיש, וזה משהו שאני חושבת שכן שווה להחזיק אותו בראש, כשאנחנו עושים את המיפוי הזה של מה יש לי שליטה, מה אין לי שליטה, ולהיות פרואקטיביים לגבי זה. כלומר, אין מה להפסיד מלנסות להשפיע על החיים שלנו בצורה שהיא יותר מרגיעה, שאנחנו מרגישים יותר מרוצים מהם.
אני מסכימה לגמרי.
שזה מתחבר לדעתי מאוד לתפיסה שיש להרבה אנשים, שלחץ זה משהו שקורה לנו, כאילו מבחוץ, בא איזה גוש לחץ מבחוץ שנוחת לנו על הראש, וזה לא רק מה שקורה בחוץ, זה גם איך שאני בוחרת להגיב, כמו שדיברנו על פרשנויות, אבל גם איך שאני בוחרת לעצב את המציאות של החיים שלי מראש. כלומר, אני לא חייבת ברוב המקרים לעבוד בעבודה שאני מרגישה בה כל הזמן לחוצה. יש לי עוד אפשרויות. אולי העבודה הזאת תהיה עם פחות סטטוס, אולי העבודה הזאת תהיה פחות נחשקת, אבל יש איזה טרייד-אוף של מה שאני בוחרת להכניס לחיים שלי, ויכול להיות שבמקרים מסוימים אני אעדיף עבודה פחות לחוצה על עבודה עם יותר סטטוס. יש אפשרויות.
אבל משהו שאני כן רוצה ככה לציין וטיפה להזהיר מפניו, זה שהרבה פעמים כשאנחנו בתשישות מאוד גדולה, חווים שחיקה ואני אומרת, אני חייבת עבודה אחרת, אז יש לנו נטייה גם לקבל כל מיני החלטות אימפולסיביות. ואז אנשים עוזבים מקום עבודה במצב שהם מאוד תשושים ומתחילים מקום אחר בלי משאבים, וגם ההחלטה לא הייתה לגמרי החלטה מושכלת. אז מה שכדאי לעשות עם אנשים כאלה זה בתור התחלה קודם כל להגיע למצב שבו מגיעים למצב של רגיעה והפחתת לחץ במקום העבודה הנוכחי בכלים שדיברנו עליהם קודם, ואז מתוך מקום שהוא קצת יותר רגוע נקבל החלטות. כי עוד פעם, ההחלטות שאנשים מקבלים בזמן לחץ, בין אם זה קשור למערכות יחסים או לעזוב מקום עבודה, הן הרבה פעמים באמת נשענות מאוד על הפחד והחרדה, והן לא, הן החלטות שהן מאוד הצטערו עליהן, כן. מאוחר יותר. אז אני תמיד אומרת, אנשים רגע אחד, לפני שאתם שוברים את כל הכלים, אם זה בעבודה או במערכות יחסים, חכו רגע, תטפלו קצת בעצמכם, תבינו מה אתם עוד יכולים לעשות, ואז מתוך באמת בהירות מחשבה, החליטו לבצע
שינוי. גם התרומה שלי לסיפור הזה. אם אני מישהי שבאמת לא יכולה להגיד לא ולוקחת על עצמי כל הזמן דברים, זה יקרה לי גם במקום העבודה הבא.
בדיוק, זה מה שאנחנו רואים. ולכן אני צריכה לעבור כשברור לי לגמרי איזה שינויים אני הולכת לעשות כדי שזה לא יחזור על עצמו. וגם מתוך מקום יותר חזק של אני בסדר ואני מקבלת החלטה לא מתוך מצב נואש.
כן, אני תמיד מנסה לחשוב על החיים בתור להסתכל על זה בצורה מערכתית. כלומר, אני לא מנסה עכשיו להילחם בגורם לחץ שקורה לי רק עכשיו, ברגע הזה, כדי להקל על עצמי, אלא אני שואלת את עצמי, כמה בחיים שלי באופן כללי הדבר הזה נוכח, ואיך אני מתמודדת איתו באופן כללי. כי זה שהיום ספציפית הייתי בלחץ, זה לא משנה בשבילי. זה שהחיים שלי לחוצים, וכל יום נראה ככה, זה משהו שצריך לטפל בו.
כן. אבל גם כשאת אפילו אומרת, כשהחיים שלי לחוצים, אז אני אשאל אותך, מה זה אומר החיים שלך לחוצים? זה שיש לך הרבה משימות, זה שאת צריכה לנסוע ממקום למקום, זה שאת צריכה לתזז בין עבודה ואימהות וכולי. אז בואי נדבר על הדברים האלה, בואי נדבר על ריבוי המשימות, ולא נקרא לזה חיים לחוצים, אלא נקרא לזה 10 לקוחות שאני עובדת איתם במקביל, אז בואי נחשוב אולי 8 זה יותר מתאים.
כן, שזה מחזיר אותנו לדיון על מה זה לחץ.
בדיוק, כי זו בעיה להגיד, ואת זה הרבה אנשים אומרים, זאת אומרת, אני מתקעת בזה כל הזמן, החיים שלי לחוצים. אני הפסקתי לדבר בשפה הזאת כבר כי הבנתי שזה לא נכון. אני יכולה להגיד, יש לי הרבה מאוד גורמי עומס. וככאלה, אם אנחנו חוזרות לנושא של שליטה, את חלקם בחרתי וחלקם לא, אז בואו נראה על מה אני יכולה כרגע לוותר.
כן.
מה אני יכולה בצורה פרואקטיבית להוריד. ואז לא נדבר כבר על חיים לחוצים, אלא על ריבוי משימות. וריבוי משימות זה דבר אחר, שאפשר לשלוט בו. החיים לחוצים זה נשמע מין משהו נורא נורא גדול
שקשה להתמודד איתו.
בדיוק.
כן. אז בואי ננסה להסתכל גם על הצד החיובי של לחץ, כי באמת עד עכשיו גם אנחנו הדגמנו את התפיסה הרווחת של לחץ, נכון? שזה משהו לא טוב, שכדאי להימנע ממנו או להתמודד איתו או להפחית אותו, כלומר משהו שצריך להרחיק מהחיים שלנו. יש גם צדדים חיוביים שאנחנו רואים במחקר ללחץ, נכון?
כן. אם אנחנו מסתכלים על משימות אקוטיות שצריך לעשות, למשל כרגע לעמוד מול קהל ולדבר, גם אם אנחנו מתרגשים, עדיין זה שהאדם זורם וכל האדרנלין שמשתחרר בגוף, שומר אותנו בפוקוס. אז אנחנו יכולים להגיע לרמת ביצוע יותר טובה. אז חלק מהמחקרים על, על השלכות חיוביות של לחץ, מדברים על השלכות חיוביות תפקודיות, בזמן של דברים אקוטיים. חייל בשדה הקרב, ספורטאי שצריך להתמודד, אז כן, במצבים קיצוניים כאלה, התגובות האלה יכולות להיות ממש מצילות חיים. אפילו אדרנלין המטורף שמשתחרר כשמישהו נפצע, והוא לא מרגיש בכלל את הפציעה, בגלל שהגוף כן. כרגע בתפקוד C. אני פחות חובבת של האמירה של לחץ דבר חיובי, כי כמו שאמרתי, ברגע שהגוף כבר הגיב, אז המחיר מגיע. אני כן בעד האמירה שגורמי לחץ יכולים להיות דבר חיובי.
את יודעת, אני חושבת על, על המחקר המתעלל שעשו לסטודנטים בפסיכולוגיה, ובכלל יש לפסיכולוגיה קטע שלהוציא את הסדיזם של הדרך ניסויים פסיכולוגיים. אז יש את המחקר שבעצם ביקשו מאנשים לעשות איזושהי הרצאה על החולשות שלהם בפני, בפני צוות של שופטים, שהוכנו מראש להיות מאוד מאוד לא אוהדים ונחמדים, וגם הסריטו את הדבר הזה ושמו עליהם זרקור, כלומר יצרו איזושהי סיטואציה מאוד מאוד מלחיצה שכל אחד היה נלחץ ממנה. אבל לפני זה האנשים חולקו לשני תנאים, חלק מהאנשים נחשפו לכמה שלחץ הדבר מזיק, מה שאנחנו בעצם רגילים לשמוע, לחץ יכול להרוג אותנו, לחץ פוגע לנו בלב, לחץ פוגע לנו בשינה, כלומר כל ההשפעות המזיקות שיש ללחץ, ואנשים אחרים נחשפו להשפעות החיוביות שיכולות להיות ללחץ לנו, כמו שזה מכין אותנו לאתגר, שאנחנו מתרגשים, כי אנחנו בפני משהו שאנחנו יכולים להתמודד איתו, שהתגובות הפיזיולוגיות שיש לנו הן גם חלק מתגובת ההתמודדות שלנו, נכון? אנחנו מזרימים יותר דם כדי להיות יותר חדים וכו'. וראו שהאוטקאם בניסוי הזה היה שונה בשתי הקבוצות. אצל הקבוצה ששמעה שלחץ דבר רע, הם הראו תגובה פיזיולוגית יותר שלילית ללחץ, נכון? כל הנוגע ליצירות של כלי הדם ולהפרשה של קורטיזול. בעוד שבקבוצה שנחשפה לגורמים החיוביים של לחץ, היה איזושהי התרחבות שיותר חיובית של, של כלי הדם, כמו שקורה לנו כשאנחנו מתרגשים. וברור שכולם נלחצו בסוף, אבל האוטקאם היה שונה.
אבל מה שהם בעצם עשו, הם עוד פעם, הם עשו את הרפריימינג הזה, הם עשו את שינוי החשיבה. אל תחשוב על ההיבטים השליליים, תחשוב על ההיבטים החיוביים. מביא אותנו עוד פעם לאיך אנחנו חושבים על הסיטואציה כן. הזו. כן. תחשוב על זה שאתה מתרגש כרגע במקום שמשהו נוראי הולך לקרות. כן. זה הדגש שהם שמו עליו במשימות שלהם. כן.
אני חושבת שבהיבט החיובי, אחד הדברים שאני מאוד אוהבת לעשות עם עצמי ועם אנשים שאני עובדת איתם, זה לחשוב איזה ערך שלי משחק כרגע בתמונה, בתוך סיטואציה אקוטית. כלומר, להגיד, אם עכשיו אני לחוצה לפני הרצאה, מה חשוב לי בהרצאה הזו? חשוב לי להיות מדויקת, חשוב לי להיות ראותה, חשוב לי לתת ערך לאנשים, ומתוך הערך של מה חשוב לי, אני מסתכלת על הסיטואציה הזו יותר כאתגר, מאשר כסימן שאני לא ראויה או לא יכולה לעשות את הדבר הזה. ואז השאלה הופכת להיות איך אני יכולה לתת הכי הרבה ערך, במקום איך אני לא הולכת לעמוד בסיטואציה הזאת.
בדיוק. ואז עוד פעם, מה שעשית זה לקחת גורם לחץ מסוים, וחשבת על הדברים החיוביים שיכולים להתרחש, על רווח משאבים במקום על אובדן משאבים.
כן.
אז בעצם מנעת מעצמך מלהגיע למצב שיש עוררות כל כך גבוהה. זאת אומרת, סביר להניח שהייתה עוד יותר גבוהה, אם לא היית חושבת בצורה כזאת. זה בדיוק מה שאני מדברת עליו, שלעשות בעצם שינוי חשיבה על גורמי הלחץ.
כן. אחת הדרכים שלנו להתמודד עם לחץ היא גם לשתף אנשים אחרים, נכון? ולך יש מחקר מאוד מעניין בכל הנוגע לתגובה של אנשים ללחץ שלנו.
אז מחקר שפרסמנו ממש עכשיו בעצם מדבר על איך אנחנו תופסים אנשים אחרים שבלחץ. זה נכון שאנחנו יכולים לחוות לחץ, אבל גם הרבה אנשים אחרים חווים אותו. ואנחנו מתייחסים אליהם, זאת אומרת אנחנו מנסים להבין מה אדם חווה, מה היו ההשלכות עליו, ומה שהראינו שהחשיבה שלנו לגבי אנשים אחרים היא די מוטה והיא מאוד קשורה לצורה שבה אנחנו חושבים על לחץ. אז כשאנחנו חושבים על לחץ כדבר שהוא מאוד מאוד שלילי, אז אנחנו נשפוט אנשים אחרים שחווים עומס בתור כאלה שסביר להניח שיפתחו עכשיו דיכאון ויפתחו שחיקה ואיזה מסכנים ומה הולך לקרות להם. ולהפך, אם אני חושבת שלחץ זה דבר מאוד חיובי, אז אדם אחר שחווה עומס, אני אתפוס אותו הוא יכול להתמודד עם זה. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד מה עדיף אם לחשוב על לחץ כדבר טוב או רע, זה מה שישפר את התפיסה. מה שאני אומרת זה שאנחנו צריכים לתקשר עם אנשים אחרים לגבי החוויה שלהם, כי בעצם התפיסה שלנו לגבי מאוד מאוד מוטה. אז עשינו ממש סדרה של ניסויים בקרב ישראלים ואמריקאים, את חלק הכנסנו לסטרס מיינדסט חיובי, ביקשנו מהם להיזכר בלחץ כדבר שהוא מועיל, משהו שעזר להם לכתוב על זה, להשלים משפטים. חלק הכנסנו לסטרס מיינדסט שלילי, ואז ביקשנו מהם לקרוא תיאור של אדם שחווה הרבה עומסים בעבודה, בלי לדבר על המילה לחץ, רק עובד הרבה שעות, הרבה אימיילים, מנהל צוות, מכין את הבר מצווה של הבן שלו וכו וכו, ואז לשפוט כמה הוא שחור, כמה הוא מדוכא, כמה טוב לו בחיים, כמה הוא נעדר מעבודה, כמה סימפטום פסיכוסומטים יש לו. וראינו שאלה שביקשנו מהם לחשוב על לחץ כדבר שלילי, או לצורך העניין ראו איזה יוטיוב שדיבר על כמה לחץ זה דבר רע, שפטו אנשים אחרים ככאלה שכנראה יפתחו יותר שחיקה, ולהפך.
וואו. אז זה מסקרן, אנחנו נוכל לשים לינק למחקר?
כן.
יופי, מעולה. מה היית אומרת שככה מבחינתך, כשאת חושבת על החיים שלך, המסר הכי חשוב שאת לוקחת איתך בכל הנושא הזה של התמודדות עם לחץ?
I try to practice what I preach, אבל ממש. זה אומר שאני, למשל, באופן אישי ממשיכה לקחת על עצמי הרבה עומסים, אבל מאוד מאוד מקפידה לזכור שמדובר בבחירה, ואז גם להסיר חלק מהם. אז אני לוקחת לעצמי הפוגות, עושה לעצמי כל מיני דיטאצ'מנטים כאלה, ומחליטה לא לענות על אימיילים 3 או 4 ימים, ואחר כך מתנצלת, אבל בכל זאת, אצלי במשרד החלפתי את עמדת העבודה בהליכון, ואני עובדת תוך כדי הליכה, כדי לזוז. בגלל שמדובר עוד פעם במשרה שדורשת ישיבה מאוד ארוכה מול מחשב, הרבה מאוד שעות, זה אוניברסיטה, יש קביעות, זה מה שצריך להיות שם גם כרגע עוד 20-30 שנה ולא לעבור למקום אחר. אז אני משתדלת לעשות כמה שיותר ספורט, כל הזמן לזכור ולהזכיר לעצמי שהעומסים שלי הם מבחירה, ושיש גם דברים שאפשר להגיד להם לא. ועוד משהו אחרון זה גם שלא חייבים להיות נורא טובים בכל דבר. זאת אומרת, זה ממש בסדר לא להצטיין בכל דבר, או לא, שלא כל פרויקט יוגש ברמת הגימור הכי הכי טובה, שגם להיות good enough, כמו good enough mother, להיות good enough זה מספיק. וזה הרבה חשיבה, הרבה עבודה עצמית שאני עושה, ושאני רואה שמאוד מאוד עוזרת לי.
אז יופי. אני חושבת שהדבר שאצלי הכי מהדהד בכל הנושא של לחץ, וזה מאוד מתחבר למה שאמרת, זה כל הנושא של בחירה. יש לי בחירה, הרבה יותר ממה שאני חושבת שיש לי ברגע נתון. כלומר, לפעמים באותו רגע של הלחץ אנחנו מרגישים כאילו אין ברירה, אבל אם אנחנו רגע עושים זום אאוט או אחרי שהלחץ עובר, יש לי אפשרות לבחון את החיים שלי ולבחור איפה אני מבלה את הזמן שלי, עם מי אני מבלה את הזמן שלי, אם יש בן אדם שמלחיץ אותי כל הזמן, כמו בוס שצועק עליי או בן זוג שמתעצבן עליי על כל דבר שאני עושה, יש לי בחירה, אני לא חייבת להישאר שם, ויש לי בחירה לאיך אני מגיבה למה שקורה ואיך אני מפרשת את מה שקורה. ובתוך הבחירות האלה נמצאים כל התרגולים של ללמוד להגיד לא, לקחת על עצמי את מה שיותר מתאים לי, לפרש את הדברים בצורה יותר חיובית, אבל הבחירה הזו היא משהו שמאוד מהדהד איתי, והייתי רוצה גם לאחל למאזינים שלנו שיזכרו את הבחירה הזו בזמן אמת.
בדיוק, בדיוק.
הכל
מוכתב בראש.
כן, מעולה. תודה רבה לך.
בבקשה, היה כיף.
איך היה לך?
נהדר.
נהנית?
כן, כן, היה מעניין.
יופי, אז שרון טוקר, תודה רבה.
בבקשה, תודה רבה.
היה נפלא, אני בטוחה שנתנו המון המון ערך למאזינים שלנו.
מצוין.
ולכם, אני מקווה שבאמת תתחילו ליישם. אם יש לכם שאלות, אתם יותר ממוזמנים להעלות אותם לקבוצה, שאלות ותשובות על פסיכולוגיה בפייסבוק, וננסה לענות שם כמה שאפשר. בכלל, נפתח שם דיונים מעניינים. ותמשיכו להאזין לפודקאסט, כבר הגענו ל-20,000 מאזינים בחודש, אז תודה לכם, ואם יש עוד מישהו שאתם חושבים שיכול להרוויח מזה, אז למה לא, תעבירו לו שילמד גם איך לשפר את החיים שלו. ואני רוצה להזמין אתכם גם להרצאות הקרובות שלי, אני מניחה שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אתם תאהבו גם את ההרצאה, זה קצת אחר. אז ב-23 בנובמבר, יום חמישי, הרצאה על מוטיבציה, המדע מאחורי מה שמניע אותנו בתל אביב, קצת מיתוסים על מה שאנחנו חושבים שמניע אותנו ומה שמניע אותנו באמת, מחקרים וכלים פרקטיים. ב-3 לדצמבר, יום ראשון, גם בתל אביב, הרצאה שנקראת מיינדפולנס, לתרגל את המוח להיות מאושר. למה כדאי לנו לתרגל מיינדפולנס ואיך מתחילים לתרגל את הדבר הזה? זה מה שהולך לקרות שם. ב-24 בדצמבר, הרצאה בתל אביב בטוקהאוס בנושא קבלת החלטות, מלכודות המוח, ואיך אפשר לעזר בפסיכולוגיה חיובית כדי לקבל החלטות טובות יותר ונכונות יותר בשבילנו. אז אלה הן ההרצאות הקרובות, מקווה שנתראה, יאללה ביי.